טוב, ערב טוב, אנחנו מתחילים היום נושא חדש. עוברים מפרשת בראשית לפרשת נוח. אבל לפני כן אני רוצה להגיד כמה דקות. כמה מילים, סליחה, לא כמה דקות. משהו כללי על השיעורים שלי פה במדרשה. בעיקר השיעור הזה של יום שני, אבל גם השיעור של יום חמישי. המטרה שלי באופן כללי בשיעורים האלו זה, אני אתן להם, אני אגיד את זה בצורה כללית. בית מדרש זה מקום שבו באים לבנות את עולם הרוח והתודעה שלנו על פי תורה. זה לא שלפני כן אין לנו, אבל זה המקום. אתם יודעים, זה כמו, לא יודע, מאדם הולך למכון כושר, נכון? זה ההתמקצעות. פה בונים לך את הכושר, את השרירים, לא יודע, את מה שאתה רוצה. אפשר לעשות גם כושר בבית, אבל זה לא אותו דבר. יש לך מדריך, תוכנית, יש לך משהו מסודר, אתה מגיע להישגים יותר טובים מאשר תעשה את זה ספונטני. לא יודע מה, יש קונסרבטוריום או לא יודע מה במוזיקה. פה יש אנשים מקצועיים, תבוא לפה, תגיע לרמה גבוהה בכל מה שקשור לפיתוח הכישרון המוזיקלי שלך. אותו דבר, בית מדרש זה המקום שבו בונים את התודעה. התודעה, הכוונה היא ההסתכלות העקרונית הבסיסית שלנו על החיים. החיים שלנו, יש לנו מה שנקרא שגרה. בשגרה אנחנו עושים המון דברים, כל אחד עם החיים שלו, בשלב שבו נמצא, לימודים, עבודה, כזה זה במשפחה, יש המון המון יומיום כזה, כן, שמורכב מהמון המון דברים קטנים. אבל בסוף אנחנו צועדים באיזשהו מסלול רחב. שהשגרה זה הצעדים הקטנים בתוך המסלול הרחב שבו אנחנו צועדים. המסלול הרחב של בני אדם, זה בעצם התודעה שלהם. זה סך הערכים, האידיאליים, השקפת העולם, צורת ההתבנות על המציאות, על בני אדם, על תהליכים, על מאורעות, על כל הדבר, על המציאות הכללית שבה אנחנו חיים, והמגמות והמטרות שאנחנו מציבים לעצמנו. אנחנו באופן כללי, נקרא לזה, רואים את עצמנו כבני הציונות הדתית. כלומר, איזושהי קבוצה, שהיא לא רק קבוצה חברתית במובן הזה שהם קבוצה כי כיף להם ביחד או נחמד להם ביחד, זה קבוצה שיש לה פחות או יותר איזשהו תפיסת עולם ואידיאולוגיה כזו או אחרת. זה נכון שלא כל אנשי הציונות הדתית חושבים כל דבר בכל דבר, אותו דבר בכל דבר, אבל בגדול יש איזו תפיסה כללית שמשותפת לכולם, ביחס לדור, ביחס למדינה, ביחס לעם ישראל, ביחס לגאולה, סעיפי משנה, ביחס לצבא, ביחס להתיישבות בארץ ישראל, לא יודע מה, כל מיני דברים שהם תוצאות נלוות של איזושהי תפיסת עולם, שכמובן מקורה בתורה. אבל, תפיסת הציונות, או, יש הכוח מחבא? יופי, מעולה. מחבא, נכון? מעולה. שתרגש פתאום, החמצן הולך להיגמר פה. אז זה בגדול. אז למה צריך בכל זאת בית מדרש? כי להיות שייך לציונות הדתית בעיניי זה לא רק שייכות חברתית, זה תפיסת עולם רחבה שאומנם גדלנו עליה ולמדנו עליה באמת מגן הילדים כבר, וזה נכון, וגם בבית ספר. אבל אתם יודעים, בכל גיל ההבנה שלנו היא בסוף מוגבלת ביחס ליכולת שלנו. מבינות שיש גבול כמה אפשר בגן חובה להסביר לילדים דברים, נכון? אז אתה עושה את זה הצגה, אתה עושה את זה, אתה אומר איזה משפט כזה או אחר, אבל לא באמת אפשר להבין את זה. ובטח שילד בן 10 לא יכול להאמין במשהו רק בגלל שבגיל 4 הוא ככה חשב, ובטח שבגיל 19-20 אתה אדם לא יכול לחשוב תפיסת עולם שבעצם בנו לו אותה בגן הילדים או אפילו ביסודי, אתה לא יודע מה שקורה. אז זה לא בדיוק ככה, אנחנו כל שנה גדלים ושואלים שאלות ויש גם תיכון ויש תנועת נוער שמוסיפה לזה, הכל טוב יפה. אבל במידה מסוימת עד שהגענו לבית מדרש לא באמת התאפשר לנו לגעת בשורשים של התפיסה, לבחון את הדברים, להעמיק בהם, לדייק אותם. אוקיי, כי זה נחמד שיש תפיסה כללית, אבל אתם יודעים, בסוף יש המון תחומים שאפשר לטעות בהם. יש המון סיטואציות שבהם לא בהכרח אני יודע לתרגם נכון את תפיסת העולם שלי ביחס למאורע הרלוונטי, אוקיי? ולכן זה הדבר הראשון שלא קשור לשיעור שלי ספציפית, בכלל אני חושב בבית מדרש, זה מה שבאים לבנות. מה שאני בא לומר הוא, אני לא בשיעורים האלה בא לאתגר אתכם במובן הזה של לבחון האם בכלל דרכה של הציונות הדתית היא נכונה או לא, ובואו נבחון חלופות. אוקיי? אני לא בא לבחון חלופות. איפה אני כן בא לאתגר אתכם? שאני חושב שאצל הרבה אנשים, למרות שבגדול הנטייה הנפשית היא בריאה וטובה, וגם הערכים הכללים הם טובים, יש הרבה דברים בסופו דבר לא מספיק מבוררים. יש טעויות שנכנסו לתוך התפיסה, הם לא חלק מהתפיסה. הם לא קשורים לאידיאולוגיה הכללית שנקרא לזה תורה ומדינה, או תורה ואומה. בסדר? איך שלא נקרא לזה, אוקיי? אם נחבר את זה רגע לשיעורים בימי חמישי, יש אפילו לפעמים הנחות יסוד שהן בכלל חילוניות, שכתוצאה מהשפעת התרבות הן נכנסו לתוכנו, ובכלל לא שמנו לב, ונראה לנו שזה חלק מהתפיסה שלנו. אז לכן, זה כמו יש לנו יעלום ביד, אבל הוא לא מלוטש, וגם יש עליו הרבה לכלוך. אז גם צריך לנקות על לכלוך, וגם צריך ללטש אותו. ואז תקבל יעלום, כמו צריך, אחרת זה לא שווה הרבה. אז זה הנושא של השיעורים. הנושא של השיעורים, בגדול, כלומר, זה לא הנושא של השיעורים, הכוונה, אבל התהליך שבו אנחנו נעבור בשיעורים, אני אומר את זה כדי שתדעו, מי שלא יתאים לה, שתדע לברוח בזמן. כן? אני לא הולך להגיד דברים שאתם בהכרח כבר חושבות וכבר מכירות וכבר יודעות, כי אז הייתי מיותר פה. אוקיי? אני רוצה שנתקדם. אני רוצה שאנחנו נתפתח, שתצאו בסוף השנה. שוב, זה נכון לגבי כל השיעורים, אני רוצה להתרכז במה שאני עושה. אני רוצה שאנחנו נצא עם תפיסת עולם, היא לא תהיה שונה מהתפיסת עולם של עכשיו. במהות היא תהיה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר נכונה, וגם הרבה יותר מזוכחת ביחס לגורמים חיצוניים שאיכשהו נכנסו פנימה. אני אתן איזה משל, זה כמו נגיד ניתוח, שנכון סתם ככה אנחנו שומרים על הגוף שלנו, נכון? סטרילי ושלם, שלא יזיהום וכל זה. אבל אם רוצים באמת לעשות ניתוח, אז נכנסים לחדר סטרילי, נכון? ששם את חיידקים ויש את כל הכלים ואת כל המכשירים, ואז באמת אפשר לפתוח נגיד דבר מסוים באדם, לעשות כל מיני דברים שעושים בכל ניתוח לפי העניין, זה לא יפרט, אוקיי? ואז בסוף סוגרים את הכל וזהו, בנן יוצא בריא. יש מה שנקרא תנאי מעבדה שבהם ניתוח מתאפשר, אוקיי? אם עושים ניתוח, לא עושים ניתוח בשדה, בסדר? לנתן בפיקוח נפש, זה לא עובד ככה. בית מדרש מבחינתי זה שוק לתנאי מעבדה. יש את הנחת, את הסבלנות, יש את השלווה, לא ממהרים, יש פה שנה שלמה. ואז, נכון, אין תרדות כאלה ואחרות, מהותיות. אז אפשר באמת בסבלנות לשים את תפיסת עולמנו על שולחן הניתוחים ולהתחיל לעבוד. להתחיל להציב סימני שאלה איפה שיש סימני קריאה. להתחיל לבחון איפה הדברים לפי התורה ואיפה הדברים הם לא בכך לפי תורה. וכן הלאה. עכשיו, אל תדאגו, בסוף סוגרים את הכל. אוקיי, זה לא שנצא החוצה לאחרי שנת המדרשה ונשאר עם קושיות מאוד גדולות, זה לא. בהחלט, בדרך, יהיה לנו קושיות. אתם יודעים, כל אדם שלקח בית ורצה לעשות שיפוצים יודע שאין מה לעשות. אתה לא יכול לשפץ את הבית, אלא אם כן, אתה גם, התהליך כרוך במה? בהריסות. אין מה לעשות, אם לא תוריד את הפרמייקות הישנות, איך תשים פרמייקה חדשה? אם לא נרוס את המטבח הישן, איך נבנה מטבח חדש? אם לא נוריד את הברז החלוד, איך נשים ברז חדש? ככה זה עובד. ככה זה גם בעולם הרוח והתודעה. אם לא נהיה מסוגלים לפתוח רגע, לעלות לדיון, להיות מוכנים להשתחרר מאיזשהו הנחות יסוד או אקסיומות שאנחנו סוחבים אותן אולי כבר כמה שנים, אבל הם לא בדיוק הכי נפדר, כבר קצת חלודה וקצת מיושן ולא כל כך מותאם. אם נחזיק באדם שיפוץ לי כבר, לא, אל תיגע בברז, לא, אני אוהב אותו, לא, אל תיגע. טוב, הוא בא לכי תמיד, לא, אל תיגע בארונות, לא, לא יודע כמה זמן לקח לי את הקטע, אז איזה זאת, היא כל פעם נפלה, נשברה, מה צריך להחליף לי אותה? נו, אז אי אפשר ככה, אתה רוצה שער בבית ישן, שער בבית ישן. אתה רוצה בית חדש, זה צריך להיות כרוך באיזשהו הריסות מסוימות. אותו דבר הרב כותב באורות הקודש. מי שרוצה להיות איש אמת, מי שרוצה להיות איש אמונה, מי שרוצה כל הזמן לגדול מבחינה תודעתית, צריך לדעת שהתהליך יהיה כרוך בהריסות רוחניות. כך הוא קורא לזה באורות הקודש. אבל ההריסות האלה יביאו בסופו של דבר בעניינים גדולים. לכן, אני לא אומר פה דברים סתם או להרגיז או משהו שככה לא, לא אנשים רגילים לחשוב ככה, ואני אגיד דווקא הפוך, ממש לא. אני מנסה להתמקד בדברים שכתוצאה, מה זה אני גם, שיהיה ברור, אני לא, אני מנסה מה שאני מבין מתורת הרב קוק ומה שלי הרבה שנים שימשתי את רבותיי, ואני מנסה לפי זה, ואת זה אני בעצם מנסה ללמד, אוקיי? והרבה פעמים, אני גם עושה את זה כמה שנים, והרבה פעמים אתה מזהה, זה גם תהליך שאני באופן אישי עברתי, גם גדלתי בני עקיבא, וגם הייתי מדריך, וגם גדלתי תורה ועבודה, וגם הייתי בעד עם ישראל קריאה חילונית, וגם שנאתי חרדים, וגם עוד הרבה מאוד דברים ששותפים להרבה מאוד אנשים, אבל עשיתי תשובה, וגדלתי, ואני לא חושב שהיום אני פחות ציוני דתי, אני חושב שהיום אני יותר ציוני דתי, וגם בעיקר למדתי, זה לא, העיקר זה עשה טוב, לא הסומר, העיקר זה יותר להעמיק בשורשי השיטה, יותר להבין תהליכים שקורים, ולא להתבלבל, יש שם המון תרבויות והמון ערכים, וכל מיני ערכים שאנחנו נחשפים בתרבות סביבנו, ערכים הדמוקרטיים לצורך העניין, ואנחנו בעצמנו כבר לא יודעים איפה זה כן תורה, איפה זה לא תורה, בסדר, איפה שוויון וחופש ודמוקרטיה ופמיניזם, איפה הדבר הזה נכון, איפה הוא לא נכון, אם לא ננתח את זה לפי תורה ונלמד אחת עוד תמיד, אז לא נדע. אז לא שנגיד שאנחנו לא רוצים את זה בכלל, ואולי נפסיד דבר טוב שיש בזה, או שנאמץ כל מיני ערכים שהם באים בחוץ, כי הם נראים לנו טובים, ובעצם לא שמנו לב שאנחנו מאפשים דברים רעים. זה התהליך שהולכים לעבור פה בשיעור הזה במשך השנה. כלומר, לא כל שנה, לא כל שיעור בהכרח יוציא אותנו עם, נקרא לזה, ודאות מוחלטת, אבל בסוף התהליך, כלומר מי שתהיה פה בכל השיעורים או ברובם, אני יכול כמעט להבטיח שהיא תרגיש שהיא יוצאת מאוד מחוזקת, ולא רק מחוזקת, היא יותר מבינה את הדברים, הדברים יותר עמוקים, מבינה את הדברים יותר בשורשם, וגם יותר מדויקת, וגם יודעת להגיד לעצמה איזה דברים הם חלק מהשיטה, איזה דברים הם לא חלק מהשיטה. ולא חייבים לאחז בקרנות המזבח ולהצמד אליהם כמה שיותר, כי אני מוסר את הנפש על האידיאולוגיה שלי, שבעצם זה לא בהכרח חלק מהאידיאולוגיה. אז זה אומר שחלק מהדברים שנלמד הם יהיו קשים לעיכול בפעם הראשונה, ואני מדגיש, לא חייבים לקבל את מה שאני אומר. אנחנו אומרים, מי שכבר בעניין, כן להקשיב, כן להבין מה אני אומר, בסדר? ובאמת אמר לכם, אני כמעט כל מה שאני אומר זה באמת לא ממני. זה כמעט הכל בתורת הרב, להבין מה אני אומר. אחרי זה כל אחד עצמאי תחשוב, מתאים לה, לא מתאים לה, מקבל, לא מקבל, זה באמת בחירה חופשית, כל אחד עושה מה שהיא רוצה. אבל הזדמנות ללמוד, ואם היא תאמץ חלק מהדברים, אז גם הרוויחה כבר מהר, נכון? ואם היא לא תקבל וזה רק חיזק את דעתה הקודמת, גם טוב. בסדר? אבל מה שכן אני אומר, אני אשמח שהשאלות או ההתייחסויות למה שאני אומר יהיו בעיקר בעניין של בוא נבין את העניין, כי באמת אני לא רק כל כך טעם לכס לביקוחים או לשכנועים, זה לא בכלל בחיים, אני לא מנהל יותר מדי ביקוחים ושכנועים, אני בעד שכל אחד יבר לעצמו ויאמין מה שהוא רוצה. כן, אם אני פוגש מישהו שחושב אחרת ממני, אז אני רוצה, אם אני מדבר איתו אז מעניין אותי מה הוא אומר, אבל אני כן אשאל אותו שאלות ההבנה, כן? סתם בוא תסביר לי מה ואיך זה מסתדר עם זה ואיך זה, וזהו. אני אף פעם לא ישכנע, אנסה לשכנע מישהו שחושב אחרת ממני שאני צודק או שהוא טועה וכדומה. לא הבנתי עוד פעם.
כאילו אמרת שלבנות באמת משהו חדש שצריך להרוס את היסודות.
לא אמרתי את היסודות, זה לא היסודות. זה הכוונה, לפעמים הבנתי משהו והוא צריך להבין אותו טיפה שונה.
אבל יש פעמים שכאילו צריך לבנות בקומות, כאילו הבנתי משהו, עכשיו אני עולה עוד קומות.
ברור שיש. אבל זה לא מפריע לי. אז אני לא ארגיש שזה דורש ממני להשתנות. איפה שקשה לנו, זה איפה שאני מרגיש שהרעיון החדש גורם לי, הוא מצליח אותי טיפה לשנות את המבט. חשבתי עד היום ככה, ופתאום מסתבר טיפה אחרת. זה קשה מאוד. אז בחייה חופשית, מי שרוצה לגדול, לגדול. מי שלא מקבל, לא מקבל. מי שרוצה להישאר בשבוע. הכל פתוח. אני רק אומר, לקראת מה אנחנו הולכים. תגידו, לא ידענו. בסדר? כן. עוד פעם? של הרב קוק?
לא, של עצמו.
אני לא הולך בדרך של עצמי, אני משתדל ללכת בדרך התורה, משה רבנו.
כן, אבל
ובגמל או בזווית של הרב קוק. אני לא ממציא שום דבר.
אבל אגב, התקבל עצמת לרח. הרב קוק לא אמר לך בדיוק מה לעשות.
אני גם לא מדבר פה מה לעשות. לא, מדבר, אנחנו פה עוסקים במה לחשוב, לא במה okay. לעשות.
איך לחשוב?
כן. אני אומר, רוב מה שאני מלמד פה זה לא, לא קשור אליי. זה דברים של תורה או של הרב קוק. כלומר, עוד דברים שעוד לפני הרב קוק זה פשוט, וזה מופיע בכל ספרי חז"ל וספרי המוסר, כאילו לא צריך את הרב קוק בשביל זה. יש סוגיות שרק הרב קוק פיתח אותם, אז אני בהם מתייחס אליו, אני לא ממציא פה שום דבר.
לא, ברור, אבל פשוט הרב מצא את הדרך שלו, שבתוך מה שהרב מקבל ממני של הרב קוק וזה, איך אנחנו יכולות לדעת שזה הדרך
שמתאימה לנו? אני לא עד הסוף מבין את השאלה, מכילה. לא מבין מה הכוונה הדרך שלנו. התורה היא הדרך שלי, כאילו, אז מה זאת אומרת?
שלך ברור, כבר גיבשת דעה לכיוון של מה אתה הולך, מה אתה עושה בחיים.
אבל זה לא קשור, עולם הערכים והאמונות לא קשור בכלל לשאלה מה אני עושה בחיים. זה לא קשור בכלל לשאלה המעשית. מה אתה עושה בחיים?
השאלה היא אם אנחנו יודעות שמה שרם מלמד בשיעור זה מה שמתאים לנו בחיים. זה הדרך.
אני אומר עוד פעם, רגע, אבל בוא נעשה הבחנה קודם כל בין מעשים למחשבות. שאלה טובה. לא תשמעו ממני, אני חושב, אני מקווה לפחות. מה לעשות? פעם עוסקים בזה, זה בית מדרש, עוסקים במחשבה. לא במה עושים. אז תשאלי את זה עכשיו על מחשבה.
מחשבה מולידה
מעשה, כי זה ינוע. לא, לא, אבל כן, מחשבה יכולה להיות הרבה. אני, נגיד, למדתי שצריך לעזור לעם ישראל, נניח, בסדר? מה עושים עם זה עכשיו? יש מיליון אפשרויות.
אוקיי, אז לא בהכרח לדבר על מה לעשות בפועל, אבל גם בצורת מחשבה כלפי דברים, השאלה, איך אנחנו יודעות איפה זה פוגש אותם?
אז אני אומר, אני מציע בפניכם את גישתו של הרב קוק. כל אחת תבחר אם זה מתאים לה או לא. אני נחשפתי לכמה דברים. אני הרגשתי שנפשי יצא בדברו. אוקיי? אני אומר אמיתי.
אבל כשהרב חושב ביחס לדברים שהוא למד מחרת הרב קוק,
מה אני צריך? אני לא תסוף מבין את השאלה. אולי תעזור לי.
אנחנו
לומדים פה סוטו את הרב קוק. תקי תוליבי. אם את מזהה איתם, תאמצי. את לא מזהה, אל תאמצי. רגע, שנייה, פרשנות אחרת למה?
לא, אני לא שאלה אם אתי יושב, לא עלי שאלה,
אולי
אתה
מפרש
את הדברים
בצורה
אחרת, איך אני
יודעת
שזה דבר
הנכון? זה גם מה שמתאים לי. אני מפרש את השאלה שלך. אבל אני לא מבין את המילה לפרש והמילה מתאים לי, זה לא מסתדר. מתאים לי זה משהו סובייקטיבי.
הרב, זה הקטע.
אבל אנחנו לא מדברים פה על דברים סובייקטיביים.
הרב, רק בתורת הרב קוק יש כמה שיטות שהן בדיוק על אותו משפט אומרות שלוש דברים אחרים.
בתוך הרב קוק, את שואלת
שאני יכולה להבין אחרת.
אז אני אגיד לך מה האמת. אני הייתי מעדיף לא לאמת אותי מולך אלא תלמידי חכמים גדולים. כלומר, אף אחד פה לא ברמה שיכולה להבין את הרב קוק ולגזור ממנו נגזרות. צריך 20 שנה ללמוד הרב קוק לפח מינימום, החל מה בסדר? אז אחרי 20 שנה שאני לומד הרב קוק, אז אני כבר מרשה לעצמי ללמד הרב קוק
בצורך העניין.
רגע, שנייה. לא, אין בעיה. מי שרוצה ללמוד הרב קוק בדרך אחרת, מצוין. אני רק אומר, זה לא אני מולכם. אנחנו לא על אותו סקאלה. אוקיי? את רוצה להשוות אותי למשהו אחר, ומצוין. למישהו שלמד 20 שנה הרב קוק. ואז, סבבה. ואז היא בחינמי. זה יעשה לך רב. אז אם אתה שומע רב אחר, רב גדול שלמד הרבה הרב קוק, ורב אחר שלמד הרבה הרב קוק, ו... לא אומרים אותו דבר, ומישהו אחר נראה לך יותר באופן אישי, מצוין. אבל זה לא אני מבין מול מה שאדם מבין. אולי לא אתה... אני חושב שזה ברור לכולם, סליחה שאני אומר את זה. אבל צריך לדעת את זה. אנחנו רוצים להיות מקצועיים, אנחנו לא רוצים חובבנים. לא יכול להיות שברפואה מישהו למד 10 שנים, ואני כבר אומר, טוב, אני לא מבין, אני הולך לרופא, ובתורה בלי ללמוד אני כבר מבין. נכון? אנחנו לא מתייחסים לתורה פחות מכל מקצוע אחר. עשה לך רב, עשה לך רב. איך אני בחרתי את הרבנים שלי? למה? אני הסתובבתי, אז ראיתי מי מדבר עליי. מי אני רוצה ללכת בדרכו? כי למדתי אצלם, למדתי אצל מישהו מסוים, למדתי אצל עוד מישהו. בסוף זה תחושת האלה, לא צריך לעבור את כולם. חיפשתי מי אני מרגיש מגדל אותי. זה קשור לשאלה כללית, אצל איזה רבנים באמת לומדים, מה זה עשה לך רב? איך אני יכול לדעת מי הרב? יש 300 אלף רבנים, מה נעשה? נבחר את כולם. כל החיים רק תצטרך לי, רק לשיעור אחד מכל הרבנים שיש לו נגיע לגיל 50. נכון? עשה לך רב, הכוונה היא, אדם צריך לגדול. בסדר? אני אגיד ביטוי שאני לא כך אוהב אותו, אבל רבנים הם סוג של מנטור רוחני. כלומר, זה אנשים שבאים לגדל אותנו. גם כל רב צריך רב. אני גם מקווה שזה ברור לכולם. אין שלב בחיים שאתה גמרת ואתה לא צריך רב. כל רב גם צריך רב. אוקיי? ובגדול, אני מחפש רב שאני מרגיש שמגדל אותי. אני מרגיש שהוא גורם לי להיות יותר צדיק. שהמפגש איתו, לא משנה, איתו זה יכול להיות שיעורים, ספרים, לא משנה, זה יכול להיות אפילו רב שאני פוגש רק את התלמידים שלו, זה לא משנה. בגדול, זה קשור לשאלה, בוא נגיד ככה. הרבנים מסוג של תיווך ביני לבין התורה. בסדר? הם עוזרים לפגוש את התורה ברמה יותר גבוהה ממה שאני לבד יכול ללמוד תורה. גם לבד צריכים ללמוד תורה. אבל רבנים מפגישים אותי עם עומקים יותר גדולים של התורה. אז זה חוזר לשאלה, למה ללמוד תורה בכלל? מי שמחפש, מי שהתורה זה הובי ותחביב. אתם יודעים, יש אנשים אינטלקטואלים, אוהבים ככה כל מיני העשרה, אז גם מחפש רב שייתן לו העשרה אינטלקטואלית. ומי שלומד תורה כי הוא רוצה להיות יותר צדיק, אז הוא מחפש רב שהמפגש איתו עם התורה שלו יגרום לו להיות יותר צדיק. ואם מישהו רוצה להיות יותר כללי, אז הוא מחפש רב או משנה רוחנית שתהפוך אותו ליותר כללי. זה בעצם נגזרת, נגיד ככה, הרב זה נגזרת של השאלה, למה לומדים תורה בכלל? מה אני באופן אישי מחפש כשאני לומד תורה? למה בכלל באתי לשנת מדרשה? מה היעדים והמטרות שהצבתי לעצמי שאני רוצה להשיג בשנה הזאת? לא יעדים נקודתיים ללמוד את הספר הזה או להספיק את זה. יעדים, יעדי על. למה אני עושה את השנה הזאת שלכאורה אני מבזבזת בחיים? כי אחת היא לעשות אולי דברים אחרים. מה המטרה? ואז לפי זה, ממילא נגזר ישר. אז אם יש לי מטרה מסוימת, אני אחפש את הרבנים שקדמו אותי למטרה הזאת. זה ענה? לשפר? לא, אני לוקח את התפיסה הקיימת, אני לא המצאתי אותה, וגם אתם מכירות אותה כבר מגיל אפס, לעשות מקצה שיפורים. ללטש אותה. כן. מה פתאום? לא צריך לקבל שום דבר מה שאני מקבל.
לחשוב.
את צריכה להבין, כשלב ראשון עם התחוצה, להבין מה אני אומר ולמה אני אומר את מה שאני אומר, אז לחשוב, אם הדברים מתיישבים על איבך. אבל מהמקום האמיתי, לא מהמקום של תמיד היצר אומר, עזוב, בוא צריך מה שאנחנו, כן? אבל אם הדברים מתיישבים על איבך, תאמציא אותם, לא מתיישבים, מה תאמציא? המילה חייבת לא רלוונטי פה, אנחנו פה בחופשיות. אין חייבת, זה לא גם שיעור הלכה, שאני אומר, טוב, מה לעשות, זה המנהג האשכנזי, ככה ספר רבים עושים. רגע, שנייה, רק זה מסתדר? תבוא רגועה חופשי, זה לא, אולי לדעת לו, אולי אני אגיד אחרת. אתה אומר, אתה מבלחץ, תשמע, אתה בא אומר, אתה הולך להגיד את הדברים שאני לא עושה, מה חופשי חייבת להגיד, מה אתה אומר, ואם אני לא רוצה, אז מה, מכריחים אותי? יש בסוף איזה בוחן, אני לא יוכל לעשות את המדרשה אם אני לא עכשיו כמוך. הפוך אמרתי, זה לא כמו שיעור הלכה. אמרתי לא כמו שיעור הלכה. שיעור הלכה, זה מה שעושים, נגמר הדיון. א', אין אדם למד, נכון? אין אדם למד במקום שליבו חפץ, ומה שליבו חפץ, זה ככה. אם הדברים מתיישבים על דעתך, ואת אומרת, בונו, זה נכון. אז יאללה, לכי על זה. אם את אומרת, כלומר, זה יכול להיות נכון, אבל לא יודע, לא מתחבר לי. אז אל תמציא את זה. ככה לומדים. בסדר, זה דבר, זה נושא חשוב מאוד, זה לא קשור לשיעור שלי, זה חשוב בכלל, כל החיים. מה המורכבות הזאת? כי יש אנשים שמבחינתם, בגלל שכאילו נדמה להם, שלהיות קשור לרבנים, זה אומר שאתה מבטל לחלוטין את המחשבה שלך, את הביקורתיות שלך, את הרגשות שלך, אז בגלל זה הם בורחים לרבנים כל החיים, כי הם לא רוצים שמישהו יגביל אותם, יצמצם אותם וכו'. אבל זה הפוך. הפעם נלמד על זה, מה בכלל התפקיד של רבנים בעם ישראל, אבל בגדול, צריך להיות הפוך. המפגש עם רב, אני, הרבנים שלי, זה אנשים שמגדלים אותי, לא שמקטינים אותי. זה אנשים שכל הזמן המפגש שלי איתם הופכים אותי לאדם, לא יודע מה, קצת יותר טוב, קצת עם יותר מוטיבציות להשקיע בדברים החשובים בחיים. זה המטרה. עושה לך רב, תנה לך חבר, נכון? זה בא ביחד באותה משנה. גם החברים שלנו צריכים להיות כאלה. חבר טוב זה חבר שעושה אותי טוב. אבל מה זה חבר טוב? זה מישהו שבמפגש איתו אני כל הזמן נהיה אדם יותר טוב. יש משהו בדינמיקה בינינו שכל הזמן מעוררת את הצד החיובי שבי. זה נקרא חבר טוב. לעומת חברה, מה זה חברה? כן? חברה זה מישהו שדווקא הדינמיקה איתו, זה יכול להיות חבר ספציפי, זה יכול להיות חברה, נכון? במחינה אנחנו אומרים, יש חברה, בעין. כן? אם זה לא למטרת נישואים, אז זה חברה. אם למטרת נישואים, דבר נפלא, ברור. כן? לא משנה. חבר טוב או חברה טובה, חבר רע או חברה רע, זה בדיוק זה. מה זה מעורר בך? מה זה מעורר? שאתה נמצא עם החבורה הזאת. איזה צדדים זה מוציא בך? צדדים טובים או צדדים חיצוניים? כן? ככה, אדם בוחר חברה טובה. כן.
זה לא מתוך רצון
להתנגח,
זה מתוך
רצון
באמת לברר. אם
יש שאלה שאתה לא שואל בשורה, אז אתה לא מבין את זה עד הסוף. מעולה, אני בעד שאלה.
אתה עושה
בסיורים
שאלות וויכוחים, אז זה באמת בסוף,
כאילו
זה גורם לחשוב, זה
מגדיל,
זה לא מתוך
רצון. נכון, אבל אני אגיד לך משהו, אני בדרך כלל יודע לזהות מתי זה שאלה ולא משנה איך היא מתבטאת. היא שאלה באמת להבנה, ומתי זה שאלה שלא להבנה. שזה בעצם לא שאלה.
אתה מאוד מנסה לגונן על הדעה שלך, בסוף זה בגלל שמשהו כואב לך, ואתה רוצה לברר את זה, כאילו, אני.
אתה רגעו? זה שאלי?
אז שאלה כאילו.
לגמרי. אני בעד שאלות באופן כללי, יש להם בלי שאלות, אם אתה לא שואל, אז אם אני לא עונה כי זה לא הנושא, או אין זמן להיכנס, אבל בגדול בטח שבעד שאלות. חשוב מאוד.
שאלה שלי, שאלה, קצת במקום של איפה, כאילו מצד אחד תמיד אומרים, כאילו, אומרים הרבה על דברים שאם אתה לא מבין אותם, יכול להיות שאתה פשוט כל כך מתנגד אליהם שאתה פשוט לא מבין אותם. כאילו אתה כל כך לא מכיר את זה, כל כך זה נראה לך הזוי, שזה כבר נראה לך לא, לא נכון.
אוקיי.
אז כאילו, איפה, איך אתה יודע?
איך אתה יודע מה?
אם זה, כאילו, אם אתה באמת מזכיר עם זה,
זה כנות של אדם עם עצמו. האם אני באמת מבין את מה שנאמר? או שאני נמצא בהדחקה. תראה דוגמה קלאסית, אוקיי? נגיד ניקח את השיעור השני שעסק במדיה וכולי. כולנו מבינים שנכנסו פה למצוקה ולקוצר נשימה, וברור שכאילו רוב השאלות זה סוג של כאילו... בסדר, ברור, הכל בסדר, אני לא... אין פה יותר מדי דיון ענייני, זה בסדר גמור. היה פעם שיחה במכינה, לפני כמה שנים עבר מישהו מחוץ למכנס, בתקשורת, וזה הביא שיחה לסרטים. היה שם פשוט בחור, נכנסתו לביקוח. שאלות, שאלות, שאלות. אבל הוא, מה, הוא לא מכיר את זה. הוא כולה בא להביא הרצאה. שקופיות וזה, כאילו. ופשוט, ראיתם איך הבן אדם, כאילו, הוא לא באמת שואל. הוא פשוט נלחם על ה... כלומר, הוא כל כך היה לו קשה לשמוע את מה שנאמר. זה גם למעלתו.
אנחנו נראו מזה, אבל האדם עצמו לא ראה.
ברור שלא, ברור. אבל אני אומר...
אם אני אהיה אדם הזה, אני כן ראה את זה.
נכון, זה... אין לי תשובה לזה. אבל אני אומר, תהיו רגועות, בסדר? ומי ש... בוא נגיד לך, מי שמאוד מאוד לחוצה, ואני חושב שיכולה אולי לשאול, כמה שהשיעור הזה כבר מתקיים פה כמה שנים, אפשר, אם אתם מכירות בנות משנה שעברה או לפני שנתיים, לשאול אותם אם כאילו הם באמת, לא יודע מה, כולם יצאו פה חרדיות מהשיעור, או לא יודע מה, או יצאו סונות ישראל, או לא יודע, דברים כאלה, אז תפי זה. זה עוד איזה אינדיקציה. כן? כאילו אם יגידו לכם, תשמיעו, תברחו, אל תעשו את זה, זה טעות, אחרי זה כל החיים הורס לך. קיצור. טוב, כן. אחרי שאמרתי שזה לא נשאול לך, נו.
אם אמרת שרב בוחרים לפי מה שאתה מרגיש, שמתיישב לך על הלב.
לא בדיוק, הכוונה עוד פעם, מה המטרה שלך בחיים בכלל? ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לתורה, ואז הרב הוא מרכיב במערכת הזאת.
מה
הכוונה בתורה? עוד פעם, האם בכלל אני מאמינה בהשם או לא? ברמה הזאת? לא, זה בסדר להגיד את זה, רק אני יודע על איזה רמה אנחנו.
זה יותר ספציפי, כאילו רבנים בתוך
התפיסת
העולם
הדתית,
אז רבנים בתוך זה, כאילו.
אה, לא, זה מה שאמרתי, נכון, אז יש כמה גישות, ו...
איך אפשר לבחור אם אתה עדיין לא יודע מה...
תכירי. תכירי. אולי נעביר פה פעם, לא אולי, בעזרת השם, נעביר פעם שיחה אני אראה לכם שיש ארבע גישות רוחניות בתוך הציונות הדתית. לא כולם חושבים אותו דבר. אבל בגדול, אני מרגיש שרוב האנשים מזדהים עם תורת הרב קוק בגדול. בסדר? זה משהו שמתאים לנפש, זה לא בא שלא מדברים אחרים, לא צריך להבין מה זה, רוב שלא בדיוק. יש הרבה סטיגמות ביחס למה זה תורת הרב קוק, אבל... לא יודע, את כבר פה בשיעור. אז בואו תלמדי ואחרי זה תפסיעות. זה אתה שם, שיהיה שיעור על זה, נדבר. לא, חברים, לא נעים לי מדור פלגה פשוט. אז בואו נתחיל. סקדים, עד שבנית המגדל בבל וכל זה, ככה אנחנו עוד לא נספיק. אז טוב, הנושא הבא שלנו זה סיפור של פרשת נוח. אמנם הלב של נוח זה כמובן המבול, אני רוצה דווקא להתייחס לסיפור אחר, פחות ידוע, פחות, כלומר, מתייחסים אליו, וזה הנושא של מגדל בבל. אוקיי, כתוב ככה, ואיקו, ונקרא רגע את הפסוקים כדי שנתכנס למסלול, לסיפור, ואיקו לארץ שפה אחת ודברים אחדים. ואי בנוסע מקדם, והמצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ואמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבני ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם מחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, נקודה. לא ברור. אנחנו מדברים עכשיו אחרי נוח, נוח יצא, ילדים, הולדו ילדים, הולדו ילדים, הולדו ילדים, אחרי כבר לא יודע מה, כמה עשרות המאות שנים, קיבלנו כבר חברה אנושית די גדולה, ועכשיו הם עומדים מול בעיה, ומבינים שההתרבות האנושית גורמת למה? להתרחקות, נכון? אי אפשר כולם, אי אפשר שאלפי בני אדם יחיו במטר מרובע, באוהל אחד, נכון? בחמולה. אז הם מזהים תנועה של התפשטות. נכון? זה מה שהם אמרו, פן נפוץ על פני כל הארץ. ואז, כדי להתמודד עם זה, לא ברור מה הבעיה עדיין עם זה, הם מחליטים לפתור את הבעיה דרך לבנות עיר ומגדל בראשו בשמיים, וזה יפתור להם את הבעיה. לא ברור מה הבעיה, לא ברור איך העיר והמגדל עם ראשו בשמיים, מה זה גם ראשו בשמיים? לא ברור איך זה פותר את הבעיה, אבל בסדר. ואז פתאום יש מפתיע, וירד אשר לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ואומר השם אינם אחד בשפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא יבצר מהם כל אשר עזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו אי שפת ראו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות את העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלה לשם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. כלומר, פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, לא מוצא חן בעיניו בכורה מה שיש פה, ואז מה הוא מחליט? לעשות להם דווקא. הם דיברו שפה אחת, אז הוא מבלבל את השפות שלהם. כתוצאה מזה, הם כן בסוף מפסיקים לבנות את העיר. לא ברור למה, אבל מפסיקים לבנות את העיר. ואז הם בעצם בסופו של דבר מתפזרים. כלומר, אם תשימו לב, הסיומת של פסוק ת' משם מפיצה משם פני כל הארץ, זה בדיוק ההפך מסיומת של פסוק ד' שהם אמרו פן נפוץ על פני כל הארץ. ודבר נוסף, זה שהמקום הזה ששם השפות התבלבלו, נקרא פבל. יפה. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה כתוב פה? יש פה עבירה, יש פה איזה עונש, מה כתוב בסיפור הזה? מה הם עשו ומה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות עם זה? אז באמת, חלק מהפרשנים, רש"י גם הביא את זה בשם חז"ל, הלכו על כיוון של חטא, כלומר, עבודה זרה, הם רצו למרוד בקדוש ברוך הוא, נמרוד בכלל הוביל שם את כל מהלך המרד הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא פיזר אותם, סוג של עונש, זה סוג פרשנות אחד שלא נלך בדרכו, נלך דווקא במסלול פרשנות אחרת, זה פשוט תזכורת שהזכיר לי להגיד את תחילת השיעור, אז עכשיו אני לא תעזוב אותי עד שאני לא אשחרר אותה. אוקיי. נלך עכשיו לפרשנות שבגדול השיעור הזה הולך להיות על פי דברי הכלי הקר והשפת אמת. לא יודע אם נקרא את הכל, אבל כל המקורות נמצאים לפניכם, חלק נקרא, חלק לא. שהם מסבירים את הסיפור פה אחר לגמרי. שימו לב, אין פה שום עבירה וגם אין פה שום עונש. יש פה משהו אחר לגמרי. יש פה אידיאל מאוד 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 גדול, מאוד גדול, שהופיע לראשונה בחברה האנושית, אבל הוא לא הצליח לבוא לידי ביטוי. ובזה בעצם הנושא פה של הסיפור. עומדים בני האדם, אתם רואים בתורה כבר שזה לא שבני האדם התרבו, אלא נוצרו אנשים שונים, עם אופי שונה, נכון? משפנות שונות, משפחות שונות רגע שנייה, אני ששתקתי את זה רגע שנייה. מחילה, מחילה, נו. חבא זה הכי משהו. נכון, בני אדם נעים שונים, והם מבינים שככל שעובר הזמן, השוני הזה עלול להביא לאיזשהו ניכור ומלחמה. כל עוד חיים חבורה קטנה, חמולה קטנה, משפחה, אז כל אחד אתה פוגע, זה הבן דוד שלך, בן דוד שלישך, נכון? בן דוד עשירי שלך, כשהאנושות הולכת וגדלה, אבל הם הבינו שככל שאנשים התפזרו, כבר לא יהיה קשר בין אלה שהתיישבו במזרח העולם לאלה שהתיישבו במערב העולם. ואז יום אחד הם יפגשו אחד את השני באיזה מפרץ, באיזה ים, או באיזה שדה, באיזה צייד, הם יראו אחד את השני כאויבים וילחמו אחד בשני. כלומר, הם מבינים שבני אדם, למרות השוני שלהם, צריכים לחיות בשלום ואחווה ורעות. כלומר, בסיפור הזה מופיעה לראשונה בתורה הנטייה האוניברסלית. הנטייה האוניברסלית זה המבט שרואה את כל בני האדם כאיזשהו משפחה אחת גדולה, שצריכה גם להתנהג כמו משפחה אחת גדולה. זה דבר גדול, זה דבר שמביא שלום. אומר הכלי יקר, הם רצו למנוע מלחמות, אז מה עושים? בונים עיר ומגדל וראש, מגדל בתוכה, כלומר בונים נקודת מרכז שתזכיר לנו תמיד שיש לנו איזשהו מחנה משותף. זה קצת המודל, הרי למה בכל מדינה יש עיר בירה, נכון? מה התפקיד של עיר בירה בגדול? זה כאילו ליצור איזושהי נקודה שבו כולנו בעצם נזכרים שאנחנו איזשהו מדינה אחת. אבל יש פה משהו יותר עמוק, יש פה אידיאל. מה הכוונה? שיש בני אדם שונים, בני אדם דומים בדרך כלל כאן להסתדר אחד עם השני, כי הם דומים, הם אותו שפה, הם אותו תחום העניין, הם אוהבים לעשות דברים ביחד, הכל טוב ויפה. איך אני יכול לחבר בין שני אנשים שונים? הרי מה שמעניין אותו לא מעניין אותו, מה שהוא אוהב הוא לא אוהב. יפה מאוד. אז אנחנו צריכים מחנה משותף. כי אנחנו לא רוצים אוהבים, רוצים שלום עם כולם. איך? לא, הם כרגע חיפשו מחנה משותף. מחנה משותף, שימו לב, שיאחד את כל בני אדם באשר בני אדם. לא משנה אם הוא סיני, תאילנדי, גדל באפריקה או גדל באנטרטיקה, זה לא משנה. אז צריך מחנה משותף מאוד עמוק, כי אם אני אקח, אוקיי, לא יודע מה, אוהבים פרחים אדומים, זה לא יכול מחנה משותף, נכון? כי יש אנשים אוהבים פרחים צהובים? איכות הסביבה, לא יכול מחנה משותף, זה לא מעניין את כולם. אני צריך לחפש אולי בעלי חיים, זה לא מעניין את כולם. אולי, לא יודע מה, ספורט, גם לא מעניין את כולם. אתם יודעות, כדי שלאחד את כל בני אדם בעולם, כל בני אדם עם כל השוני בתכונות ובאופי ובנטיות הנפש, צריך איזה מין מחנה משותף אוניברסלי, שלא משנה איזה בן אדם אתה, יש לך את זה. נכון.
כאילו למשל, כולנו למדו כבר מדרשה, אז כולנו אכפת כביכול מהתורה, אבל כל אחד יש את הדברים שיותר מתחברים אליה.
נכון, אבל אני צריך למצוא משהו שמשותף לכל בני האדם בעולם. אז יש שתי דברים. יש שתי דברים שמשותפים לכל בן אדם באשר הוא אדם. עפר מן האדמה, ויפח באפיו רוח חיים. כל בן אדם יש לו צלם אלוקים, כל בן אדם יש לו גוף בשר. זה שני הדברים שמשותפים לכל בני אדם באשר הם. אבל עכשיו השאלה היא, מה אתה בוחר? וזה עכשיו הניסיון הגדול שהיה של דור הפלגה. הם ישבו ואמרו, אנחנו נמצא מחנה משותף, כי אני בא לומר שהעיר והמגדל זה לא רק מבנה טכני. זה ערך. מה הערך שסביבו אנחנו נבנה את חיי החברה שלנו? שזה מחנה משותף שיאגד את כולנו תחתיו. והם בטעות בחרו באופציה הלא נכונה, וזה להפוך את הגוף, את הצרכים הגשמיים של האדם, את הנטייה הפרטית האינדיבידואליסטית, היא תהיה המחנה המשותף שסביבו אנחנו נתאגד. הכלי יקר מדייק את זה בפסוק שכתוב, אבא נפנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם. כלומר, הנושא זה להעצים, החברה תעצים בעצם את היחיד, את הצרכים שלו, את הספק לו. זה כמו היום, הרב כותב שרוב המדינות היום הם חברת אחריות גדולה. מה הכוונה? למה האדם הוא אזרח מדינה מסוימת? כי המדינה דואגת לו לצרכים, נכון? דואגת לביטחון, דואגת לאיזשהו, לתשתיות, שירותים כאלה ואחרים, נכון? מה התפקיד של מדינה? מה כל היום מודדים? מדד העושר, נכון? מדינה טובה שווה מדינה שמספקת את מירב הצרכים לתושבים שלה. כל המדינות בעולם בנויות בעצם בקונספט הזה. אבל אומר הכלי יקר, למרות שזה נראה מאוד טוב, זכויות הפרט זה משהו שיכול לכאורה להגיד את כולנו, אבל בהפוך על הפוך, ברגע ששמים את הגוף כמרכז החיים, כאן דרך אגב יש שמעון פרס, עליו השלום, כתב ספר שנקרא מזרח תיכון חדש. והוא צפה שכמו שבאמריקה, נכון, כל מיני מדינות הפכו לאיזשהו מעצמה אחת כללית, הרי המדינות נשארו באמריקה, נכון, בארצות הברית, אבל יצרו איזה משהו כללי, הוא אמר, בוא נעשה ככה בזרח התיכון, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, עיראק, לא יודע מה, מי שרצה להצטרף, ארצות הברית מספר 2. טוב, אבל בכל זאת אנשים שונים זה מזה, צריך למצוא מחנה משותף. מה המחנה המשותף, מה השפה האוניברסלית בספרו מזרח תיכון חדש? כסף. אם אנחנו ניצור מערכת כלכלית משותפת, שבה כל המדינות תלויות אחת בשנייה, לא יהיו מלחמות. אם תלחם אם נלחם במדינה היא, ליד הכלכלה שלנו תיפגע בצורה ישירה. אם צינורות הנפט יעבור אחד בתוך השני, אם הרכבות יעבור אחד בשני, תהיה איזה בורסה משותפת. כלומר, ברגע שאתה קושר את החיים הגשמיים של בני אדם, נכון, נוצאת את העוקת, הוא כבר לא הולך לחם, כי אם הוא הולכם, הוא ילחם בעצמו. אז זה תיאוריה הידועה בעולם שמופיע לראשונה פה. אבל הכלי יקר כותב שבהפוך על הפוך זה מביא לתוצאה הפוכה. כי אם אתה שם, אם מרכז החיים זה בעצם הצרכים של האדם, אז בעצם כל אדם רואה בכל האנשים האחרים מה? נותני שירות. לא אויבים, נותני שירות. כלומר, בעצם, אתם יודעים למה אתם פה? כי אתם בעצם באתם לשרת אותי. כי אני צריך, לפעמים אני חולה, אני צריך איזה רופאה או אחות, נכון? ולפעמים יש לי דואר, אני צריך מישהו שיהיה דבר, ואני צריך מישהו שתעמוד במקולת, שתביא את הסחורה, כלומר, התפיסה של האדם, שכל העולם, הם נותני שירות.
בסדר.
רגע, שנייה, שנייה.
אני נותן שירות,
כן, כן, זה בטכני, אבל אני אומר, בתפיסה התודעתית, כולם משרתים אותי. רק מה הבעיה? כל אחד חושב ככה. כלומר, כל אחד רואה את כולם משרתים אותו. אז נוצרת בעצם פרטיות מאוד גדולה. אינטרסנטיות מאוד מאוד גדולה, שבסופו דבר, בעל המלחמות. כי כיוון שהעיקר זה הצרכים שלי, כשהם לא מסופקים, אז אני אצא למלחמה. בטח אם הם לא מסופקים, כי מישהו אחר החליט שעכשיו צריך לספק את הצרכים שלו. במילים אחרות, כששמים את הגוף ואת הצרכים הגשמיים של האדם, בתור מחנה משותף, לכאורה כלפי חוץ זה מאחד את כולם, מבפני זה מפורר את החברה לאט דק. אוקיי? שימו לב מה אני אומר. זה מפורר את החברה כי אנשים מפסיקים להיות קשורים אחד לשני. אני לא רואה את עצמי חלק מהמארג האנושי. הפוך, אני העיקר, אני לראש הפסגה, וכולם רק נותני שירות. המדרש הידוע, שאולי מבטא את זה יותר מכל, שהמדרש אומר שבמגדל בבל כשבנו אותו, כל אחד עלה עם לבנה, ויום פעם אחת נגיד, בן אדם נופל עם הלבנה. אז מה הוא נופל? מגובה, אתם יודעים מה קורה לו למטה? אז מה אנשים אמרו? וואה, איך נרים את הלבנה הזאת עוד פעם? נכון? כלומר, לא אכפת לו בכלל שהבן אדם נפל. רק הלבנה נפלה, אנחנו צריכים את המגדל, נכון? מה המקום הנפשי שגרם לך להיות מה שנקרא הפוך מסולידריות? המקום לא אכפת לך בכלל שבן אדם מת לידך. תשובה, כי הוא לא בן אדם. הוא נותן שירות. בינינו, הייתם פעם בבית קפה, למה מה אכפת לי בדיוק איזה מלצר או מלצרית יביאו לי את הקפה? מה אני משנה? אני גם שיגיע לי פה קפה. נכון? אין למה, כידוע, לאנשי שירות, באותו רגע של נותני שירות, אין פנים. נכון? כמו שאתם מדברים, הקופאים בסופר, וכו, וכו, זה לשלילה, לא לחיוב, כן? אין פנים. לכן תראו איך אנשים מרשים לעצמם להתנהג מול אנשים כשהם בתפקיד, מול אנשים בחוב, אני אף פעם לא מדבר ככה. אבל אם היא עכשיו איזה פקידת קבלה, אם היא עכשיו בטלפון אחרית על התורים בקופת חולי, בוא נעזך, חבל הזמן, אני אצעק עליה, נכון? למה? עכשיו היא לא בן אדם, היא עכשיו נותנת שירות. או אם עכשיו אני הגעתי לידי שיתקן משהו, והוא לא מתקן, אני יכול לצעוק עליו כמה שוטר, אבל אנשים חכים, אני לא צריך ככה, כי עכשיו הוא לא בן אדם, הוא נותן שירות. כלומר, רק שנייה, כמה דקות, ואז נעשה, כי פשוט יש פה מהלך, חשוב לשמור על הרצף. בקיצור, סיכום. בתרבות ששמה את הצרכים הפרטיים של היחיד הגשמיים בתור המחנה המשותף, למרות שזה כן אוניברסלי במובן הזה שבאמת כל בני אדם יש להם בסוף צרכים משותפים, כולם צריכים לאכול, כולם צריכים לשתות, כולם צריכים לא יודע מה לישון וכדומה, נכון, זה כן משותף לכל בני אדם, אבל זה לא באמת יכול להביא לאחדות בחברה. אנחנו מדברים על אחדות, אנחנו מדברים על אחווה, אנחנו מדברים על איזשהו חיים באמת משותפים, כי הגוף הוא תמיד פרטי, הגוף הוא משהו שאני לא יכול לחלוק עם מישהו אחר. אז ככל שהגוף תופס יותר מקום בחברה, תמיד בהתאמה החברה תלך ותתפורר. כי הגוף הוא פרטי. אז למרות שכולם נראים דומים וכולם חיים אחד עד השני, כל אחד בעצם חי בעצמו. כמאמר השיר, אדם בתוך עצמו הוא גם. יפה מאוד. עכשיו אומר רק לי הקר, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא הבין שאם כולם פה יתאגדו סביב האידיאל הזה, והם לכאורה רוצים להינצל ממלחמות, וואי וואי וואי, איזה מלחמת עולם תהיה פה, חבל הזמן. כי כשאנשים עסוקים בצרכים שלהם ומפסיקים לראות בזולת בן אדם, מלחמת עולם קטן על זה. אז יש משנה שאומרת, כנוס לצדיקים טוב להם, פזר לרשעים טוב להם. אם הם כאלה, בוא פזר אותם, הפוך. ככל שהם יותר יתרחקו אחד מהשני, זה מה שנקרא להרגיע את הרוחות, בהפוך על הפוך יהיה פחות מלחמות, עדיין יהיו מלחמות, אבל יהיה הרבה פחות מלחמות, מאשר דחפת את כולם באיזשהו צורת חיים אחידה, ושם בכלל חבל הזמן מה שיקרה. אז שימו לב, יוצא שהקדוש ברוך הוא, אין פה חטא ואין פה עונש, יש פה אידיאל מאוד גדול, שכל החברה האנושית תהיה כאיזושהי משפחה אחת גדולה, סביב מחנה משותף. אבל המחנה המשותף שהם בחרו, מחנה לא נכון, וכדי לי שלא יבואו, הקדוש ברוך הוא הפוך, אהב את האידיאל הזה. הוא אוהב את זה כביכול שבעצם הם לא רוצים מלחמות, וכדי למנוע מהם מלחמות, או לפחות לצמצם את המלחמות, בכוונה הוא פיזר אותם והרחיק אותם אחד מהשני. איפה רק נשלים פה את התמונה, מה הקשר לשפות? למה זה קשור לשפה, ולמה השם בשביל לפזר אותם בלבל את השפה? אוקיי? נשאר לה שאלה אחרת, איזה שפה הם דיברו? והיא כל הארץ שפה אחת, איזה שפה?
ארמית.
מה? לא, איזה שפה? language. איזה שפה הם דיברו?
יידיש.
מבין, למה לא? בטח, מה?
אנגלית.
סינית אולי. מה השפה הכי דוברת בעולם? ספרדית, יפה מאוד. אז אולי ספרדית הם דיברו?
עברית.
ברור, לשון הקודש. נוח דיבר לשון הקודש, הילדים פה דיברו לשון הקודש, הנכדים פה דיברו לשון הקודש, זה לא השתנה. שימו לב, הם דיברו לשון הקודש, ואז הקדוש ברוך הוא, כאילו הם איבדו את לשון הקודש והפכו לשפות אחרות. יש פה סוד מאוד גדול. מה ההבדל בין לשון הקודש לשאר השפות? מה שאומר לכם עכשיו, זה מופיע בכוזרי, מופיע בעוד כמה ספרים, אבל זה. כל השפות הן שפות הסכמיות. כלומר, אני רוצה שיהיה לנו שפה משותפת, נכון? וכאילו, איך נקרא לכל דבר? אז בואו נמציא כל מיני עברות וצלילים שהם יהיו מוסכמים על כולנו. למשל, יש כלב וחתול, בואו נקרא לכלב דוג, לחתול נקרא קט, ועכשיו יש לנו שפה משותפת. כשאני אומר למישהו, וואו, אתמול הלכתי ורדף אחריי קט, אז הוא יודע שרדף אחריי חתול ולא כלב, נכון? אבל שימו לב, אין שום קשר אמיתי בין המילה קט לחתול. אין שום קשר בין המילה כלב, דוג, לחיה שאנחנו קוראים כלב. ואותה מידה יכולה להיות הפוך. יכולנו להחליט שרירותית שהכלב יקרה קט, החתול יקרה דוג, והכל היה בסדר, והשפה הייתה נשארת אותו דבר. לכן חוקרי שפות, דרך אגב, לפעמים מנסים להתחקות, למה בחרו דווקא את המילה הזאת? אז לפעמים זה קשור לצליל, אם זה עצם או חיה או משהו, או תופעה שהיא מייצרת איזה צליל מסוים, ואז דרך זה, קיצור, לא נכנס לזה עכשיו. אבל מה שחשוב לי לנו, אין שום קשר בין המילה לבין העצם שהיא מתארת. זה סתם, זה חיצוני, יחד להיות כל דבר אחר. אבל בלשון הקודש זה לא ככה. לשון הקודש היא לא מתארת את ה... היא לא שפה הסכמית. היא מבטאת את השורש הרוחני של כל נברא ונברא. כל נברא גשמי קיים בגלל שיש בו ניצוץ אלוקי, שמקיים אותו ומהווה אותו ומחיה אותו. מה זה הניצוץ הזה? מה זה הניצוץ אלוקי הזה? זה בעצם הייעוד האלוקי שמלכתחילה לשמור נברא. הרי אין בריאה בעולם שאין לה ייעוד. אז בוא נקרא לייעוד הזה בשם. הייעוד של היצור הזה זה כלב. המילה כלב לא מתארת את הבעל חיים. היא מתארת את הייעוד האלוקי שלשמו נברא הבעל חיים הזה, שאחרי שהתורה קוראת לו כלב, או חמור, או פרה, או כבש, או שולחן, או מנורה, או נר, או כל דבר אחר. לשון הקודש היא שפה פנימית ולא חיצונית. היא עצמית ולא הסכמית. אוקיי? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכבית אותיות, נכון? ויש כל מיני צירופי אותיות, מה שאומר לך הקבלה עוסק בזה, לא מבין בזה, אבל רק יגיד מה שאומרים, שיש צירופי אותיות, והשילוב בין אותיות שונות, בעצם בסוף מתלבשות בתור איזה שמשהו מסוים. כלומר, בעצם האותיות כף למד בית, שהן ביטוי לשורשים רוחניים, כשהן מתלבשות בעולם הגשמי, קיבלנו את היצור הזה שעושה עכשיו הו הו. ושהאותיות סמך וב סמך, עם התוכן הרוחני שלהם מתלבש בצירוף הזה, קיבלנו בסוף את בעל החיים הזה שנקרא סוס. מה שחשוב לענייננו, שלדבר לשון הקודש זה לא רק עניין של שפה, זה מבט על החיים. לדבר לשון הקודש זה תרבות שבוחנת כל דבר מהצד המהותי שלו ולא מהצד החצוף. זה שפה של מהות ולא מהצד החיצוני. עכשיו, כששפה זה משהו שמחבר בני אדם, זה תרבות. כלומר, תרבות של אנשים שמדברים לשון הקודש, זה תרבות. שזה, כך היא פוגשת את המציאות. בכל דבר היא מוצאת בו את הנקודה הפנימית, את הייעוד שלו, את התפקיד שלו, את מה שמיוחד בו. לכן כתוב בסדר בראשית, שהאדם, ממש פרק בצע, לפני שבריאת חווה, כתוב, והאדם קרא לבעל, נכון? והאדם קרא שמות לבעלי חיים. פסוק ממש מוזר. למה אדם צריך לקרוא לבעלי חיים שמות? ונגיד הוא קרא לחתוש לו מיצי. למה זה חשוב לנו? מה זה רלוונטי? אז אמרה אומר, זה לא שמות הכוונה, שמות חיבה שהוא קורא להם. אלא הוא עמד, שם זה מהות. האדם עומד מול בעלי החיים, וכל בעל חיים הוא בעצם שואל את עצמו, מה המהות שלו? ולפעולה הזאת, שאתה מזהה את המהות של משהו, או מישהו, נקרא לתת לו שם. לתת לו שם זה כמו לזהות את המרכיב הנשמתי הפנימי שבכל ייצור וייצור. לכן האדם קרא שמות לבעלי החיים. רגע, שנייה. לכן לשון הקודש היא השפה האידיאלית. אבל מה קרה לאנשי דור הפלגה? ברגע, שימו לב מה אני אומר. השם לא בלבל להם באמת את השפות. הם פשוט איבדו את השפות. הם איבדו את לשון הקודש. כי לשון הקודש, מי יכול לדבר בה? רק מי שהמבט שלו הוא מחפש את הצד הפנימי בכל דבר. אבל כשנתפסים לגוף ולא לנשמה, שמחליטים שהמחנה המשותף בבני אדם, שאותו אנחנו מעמדים במרכז, עיר, המגדל, ראשו בשמיים, וכאילו זה הערך שהעיניים שכולם נשואות אליו, זה הגוף, הצרכים שלו, זה מבט הפוך לחלוטין. זה מבט שתופס את כל הפרטים במציאות מהצד החיצוני שלהם. וכשזה נהיה מבט, כבר לא מצליחים לדבר בלשון הקודש. מאבדים אותה. זה לא שהשם כאילו יתערב פה אקטיבי. פשוט אתה כבר לא מסוגל. אתה מרגיש שזה לא שפה שמבטאת את צורת המבט שלך. ותחת הלשון הקודש מתחילים להמציא כל מיני שפות הסכמיות חיצוניות שבאמת רק מתארות את הצורה החיצונית או את הצליל שהדבר הזה עושה, אבל לא באמת מבטאות את המהות של כל דבר.
אבל למה אנחנו, אז כאילו, בפי זה, על כל המצאה החדשה צריך לקרוא לה בכל...
שאלה טובה, אבל אני כרגע לא רוצה להתרחב לזה כי אני חייב להצמד למהלך כדי שנספיק אותו פשוט. למה יש קשר בין לשון הקודש לבין השלום? הרי הנושא פה זה אחדות, והתורה חיברה פה בין האחדות לבין לשון הקודש. כי אמרנו, אם אני חי את הגוף, מיד אני מאבד את הקשר עם בני אדם, כי אם כולם רק נותני שירות, הם לא באמת בני אדם וכו וכו. אבל אם אני חי את הפנימיות של כל דבר, שם קוראים החיבורים. כי הגופים הם מחולקים, הנשמות הן מתאחדות. ככל שאדם הוא יותר נשמתי, הוא הופך להיות יותר כללי. הוא מזהה את התפקיד ואת הצורך בכל בריאה ובריאה. יש פסקה באורות הקודש, אתם מכירים, שיר מרובע, שיר כפול, שיר מרובע, שהרב אומר, יש אדם שמאוד מזהה את הצדדים האידיאליים שבו, ויש אדם שמזהה את הצדדים האידיאליים שבעם ישראל כולו. וככל שאדם מתעלה יותר, הוא מזהה גם את התפקיד הרוחני של אומות העולם. וכשהוא מתעלה עוד יותר, הוא מזהה אפילו את הצדדים האידיאליים שיש בכל הבריאות כולם. יש את הסיפור על רב אריה לוין, שהלך פעם עם הרב קוק, תהילו שם בחצר שמה, ותוך כדי הליכה, רב אריה לוין תפס ללב ותלש אותו. אז הרב ליד נעצר, אמרו, לא מה תלשת אותו? רב אריה לוין, לא היה תשובה, הוא תלש כי תלש. וכאילו, הוא אומר, הרגשת, איך הרב קוק? תחילתו, יש פה תנועת חיים בשיח הזה, שאם צריך חוקרים, אבל אם לא, למה סתם? אתם מבינות? הוא ממש חי את זה. הוא חש איך כל היצורים כולם, איך כל הבריאות כולם, זה איזשהו משהו כללי אחד, איזה הרמוניה, זה תזמורת ענקית, שמנגנת באין סוף כלים, אבל מוזיקה אחת. אז עכשיו אני חוזר רגע לדור הפלגה, הבנו את הנושא של השפה, למה משחק איתו תפקיד, אבל בשורה התחתונה, האידיאל הגדול הזה קרס, בצורה מאוד אפילו קיצונית, כולם הופצו את פני כל הארץ, ונגמר הסיפור. מה הסיפור הבא בתורה? אברהם אבינו. ועם ישראל, כן, אברהם, יצחק, כל הסיפורים שאנחנו נמצאים עכשיו בפרשות. אבל אז אתה רוצה, ואתה אומר, רגע, אבל יש פה אידיאל מאוד מאוד גדול, איפה הוא נעלם? איפה הוא נעלם הסיפור? מה המשך של הסיפור פה? התורה עצרה לנו באמצע, בסדר, הבנו שהם לא הצליחו. מה עם האידיאל האוניברסלי? ויש לנו בסיפור הזה לינק, אתם יודעות מה זה לינק? קישור, יפה מאוד. יש מילה שאם אתה לוחץ עליה, נפתח לך חלון חדש, נכון? יש גם לינקים בתורה, ידעתם? הכל בתורה, חברים, כולל חושבים, הכל בתורה. מה זה לינקים בתורה? בסיפור שלנו יש שתי מילים שמופיעות רק עוד פעם אחת בתורה. והן מקשרות אותנו, מקפיצות אותנו קדימה במהלך התורה, ואומרים לך, אתה רוצה לדעת איפה הוא נמצא, המשך של סיפור מגדל בבל? פה הוא נמצא. איפה זה פה? כתוב בפה בפסוק ג' שקראנו, ואמרו איש אל רעהו אבן אל בנה לבנים, ונשרפה לשרפה ותהיה בלבנה לאבן וחמה עליהם לחומר. המילים לבנים וחומר מופיעות עוד פעם אחת בתורה בלבד, פרק ב' בספר שמות, במקור, פרק א', סליחה, מקור מספר 4, כתוב בפסוק ד', והמררו אתכם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. אופה, התורה עכשיו אומרת לנו, שים לב, אתה רוצה להבין מה קורה במצרים? מה קורה פה? יש פה איזה עם עכשיו, נכון, שלקוד בתוך מצרים, והוא הולך לצאת וכל הסיפור, הכל נפלא. זה לא מתחיל פה הסיפור. הסיפור הזה, הוא ממשיך בעצם איפה שעצרנו בפרשת נוח, שהם ניסו לבנות בחומר ולבנים, ולא הצליחו, ועכשיו הסיפור חוזר לעם ישראל. מה הכוונה הסיפור חוזר לעם ישראל? האידיאל האוניברסלי כרגע יורד מהפרק. בני האדם כל כך שונים אחד מהשני, וגם תרבותית נמצאים כל כך נמוך, כרגע הם לא מסוגלים להגיע לאותו מבנה חיים אידיאלי. אבל בוא נעשה פיילוט. אומר כאילו הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה זה בשלבים. ניקח חברה אחת, ניקח עם אחד מבין כל העמים, והוא יבנה את המודל הזה. הוא יבנה את המודל של מה? שלמרות שאנשים שונים אחד מהשני, וגם יש גם בתוכם קבוצות שונות, יש שבטים ויש משפחות, נכון? ויש המון המון סוגים שונים של אנשים, הם יצליחו ליצור חיים משותפים עם מחנה משותף שיאחד את כולם, והמחנה המשותף הזה לא יהיה נעשה לנו שם, אלא שם השם. הם יציבו במרכז החיים הלאומיים, לא הפרטיים. במרכז החיים הלאומיים הם יעמידו הנושא שלנו כמדינה, כחברה, השראת השכינה, הופעת שם השם בעולם. היסוד הנשמתי הוא יהיה היסוד האוניברסלי שמחבר בין כולם, ולא הגוף. כי באמת הגוף זה רק מפורר את החברה, והנשמה יוצאת בדיוק מציאות הפוכה. כל חברה שהנשמה יותר דומיננטית בה, ממילא אנשים יותר מתחברים אחד עם השני, כי שם באמת מתאפשרים החיבורים. הנשמה לא מוגבלת במגבלות של הגוף, והיא יכולה להתפשט למרחבים הרבה יותר גדולים מאשר רק הגוף. אומר השפת אמת, שימו לב, עם ישראל יוצא ממצרים, נכנס לארץ ישראל, מקים ממלכה, בונה עיר ומגדל בתוכה. עיר זה ירושלים, מגדל בתוכה זה בית המקדש. וירושלים ובית המקדש זה התיקון של מגדל בבל, של העיר עם המגדל בתוכה. רק שהפעם המגדל הזה לא עוסק בלעצל לנו שם, אלא עוסק בהופעת שם השם. ולכן ירושלים לא התחלקה לשבטים. יש שבטים, אבל יש איזה מרכז שנכון שמאחד את כולם. ובירושלים עושה את כל למען אחד ועד אמרן השלום באח, וירושלים עושה את כל ישראל חברים, ובית המקדש זה השפיץ. זה המגדל שאליו כולם, עיני כולם נשואות אליו, וכל אחד מבין שיש לו תפקיד בתוך המהלך הזה. זה המחנה המשותף שבאמת יכול ליצור הרמוניה וחיבור. בואו נראה את זה במקום מספר 5. אומר השפת אמת, באמת כוח האחדות גדול מאוד, אך צריך לשם שמיים. על מה לחזור? על איזה, איפה? אמרנו, אנחנו רוצים ליצור מודל עכשיו של חברה, שמצד אחד יש בה כוחות שונים, באנשים שונים, אבל הם מתאחדים סביב מחנה משותף. אמרנו, בבני אדם יש שתי אפשרויות, או המחנה משותף זה הגוף, או הנשמה. אז הם עכשיו יעמידו את הנשמה בתור המחנה המשותף. לא, בירושלים. זה מה שאני אומר. לא, במצרים זה כאילו רק מתחיל, אבל מה האידיאל של עם ישראל? אותו עם שנוצר בו. בסדר? למה בעצם הוא נוצר? כדי מה? מה אחד מהתפקידים שלו? ליצור מודל של עם שחי בתור עם, מדינה משלו, בממלכה משלו, עם כל מיני כוחות שונים, אבל הלב, הלב של הכל, יהיה שם השם ולא נעשה לנו שם. זה מתרחש איפה? בירושלים ובית המקדש. אומר השפת אמת, באמת כוח האחדות גדול מאוד, אך צריך להיות לשם שמיים. וזה נמצא רק בבני ישראל, שעלי דור הפלגה לא עלתה בידה, תכתיב נעשה לנו שם, ולא היה כנסייה לשם שמיים ולא נתקיים. ובבני ישראל נתקיים אחר כך בבניין בית המקדש. כי בית המקדש לא היה בניין עצים ואבנים בלבד, רק שעל ידי התחברו בני ישראל נעשה בניין למטה, על ידי נפשות בני ישראל, והרי זה ממש כמאמר נבנה עיר בראשו בשמיים. רק על ידי שעל לשם שמיים, להתקיים באדם. אז אם כן, אמנם זה עדיין לא חזון אוניברסלי, כרגע זה רק חזון קטן יותר של עם אחד, אבל גם זה לא דבר כזה פשוט. וכשעם ישראל מגיע ובונה בית המקדש, הוא מייצר בעצם את האידיאל הזה. למה? אז לכן הלינק, המילים חומר ולבנים, מחבר אותנו בין סיום מגדל בדור הפלגה לבין עם ישראל, ולכן, יש לנו משהו משפטים, לכן עם ישראל נשאר עם לשון הקודש, הוא נשאר עם לשון הקודש, כי הרי זה בעצם העניין שלו, במצרים לא שינו את שמם ולשונם, כי זה מאוד עקרוני, ורק זה מה שמאפשר אותם. עם ישראל יוצא ממצרים ומיד מקבל את התורה, כלומר, בפעם הראשונה שהתכנסנו כעם, אז לא העמדנו את זכויות הפרט ודיור לזוגות צעירים בתור המטרת העל שלנו כמדינה, וגם לא מקלט בטוח, העמדנו את התורה. ואיכן ישראל כנגד הר ההוא, ואיכן? כאיש אחד בלב אחד. כלומר, מתי, הופענו כמדינה, כעם אחד, כשהתורה הופיעה בעולם. זה הנקודה שמאחדת אותנו, ואחרי שבונים ממש מדינה בארץ ישראל, אז במקום מתן תורה והר סיני, זה גם קצת מזכיר לנו את זה, מקבלים בעצם את ירושלים ובית המקדש בתוכה. כן?
למה ירושלים זה לא אוניברסלי? ברור
שבסוף
זה אוניברסלי.
נכון, אבל לא נגמר השיר.
אבל
זה כן? נגיע, בוא נראה. קצת מתח. כן, כן, נגיע, אל תגיד. כן, יגיע.
כאילו, אם כרגע זה לא אוניברסלי,
את מדברת על היום עכשיו?
לא, על עכשיו.
רגע, נגיע להיום. בואו נגיע למה שקורה היום.
גם שם, הם רצו שזה יהיה יותר מדי?
זה לא אין של רצו. כרגע זה כמו שלבים. אני עושה תוכנית עם שלבים. בסדר? אני רוצה לבנות. יש שלבים, כמו בהרבה פרויקטים בעולם. לא בהכרח הולכים על כל העניין. אני רוצה לבנות עכשיו עיר שלמה. בואו תתחיל עם שורת בתים, עוד שורה, עוד שכונה. כל לאט לאט. אז השלב הראשון נגיע לחזון. כן, החזון הוא חזון אוניברסלי, ברור. כלומר, יודעת מה, נגיד לי כבר עכשיו רגע, מה בסוף המטרה, לאן זה חותר? אם נצליח להעמיד ממלכה כזאת, כרגע זה כמו מיקרו, זה רק עם אחד, אבל יש לו 12 שבטים וכל זה, נצליח להעמיד קולקטיב לאומי, שיש בתוכו עיר ומגדל בראשו, והכל זה לשם שמיים, נעשה כן שם השם, זה ייצור מודל שלאט לאט יכניס תחתיו עוד עמים נוספים. זה בעצם שלב ב' של התוכנית. אוקיי? יפה. אממה, שימו לב עכשיו לתפנית. זה לא כזה פשוט. אנחנו נגיע לאוניברסיטה עוד מעט, אז אני אתייחס לזה, בסדר? תעשו לשמור פה על הרצף. שימו לב רבותיי, לראותיי איך זה לא יהיה. שימו לב. זה ידיעה מאוד גדול, נכון? אבל אומר הכלי יקר, גם בעם ישראל זה לא כזה פשוט. זה דורש עוצמה רוחנית מאוד גדולה. זה דורש לחיות ברמה רוחנית כל כך גבוהה, שכל בני אדם רואים את הנשמה בתור העיקר ולא את הגוף. לא כזה קל. ולא הצלחנו. אז שלמה המלך בנה את בית המקדש והיה שרת שכינה, הכל טוב ויפה. אבל לאט לאט הפרטיות הרים הראש. ולאט לאט הצדדים היותר נמוכים וגשמיים נהיו יותר ויותר דומיננטיים בחברה. ואז הממלכה מתחלקת. לא מצליחים לשמור על מחנה משותף בין הכוחות השונים. מצליחים להחזיק עוד איזה 300-400 שנה, עד שהכל מתפרק. וכשאנחנו מגיעים לבית ראשון נחרב, בגלל ג' עבירות, שפיכות דמים ועבודה זרה וגילוי עריות, שזה ביטויי C של מה? של אותה פרטיות. כי מי יכול לשפוך דמים? רק מי שחושב שרק הוא צריך להיות פה בעולם, וכל השאר הם לא רלוונטיים. אז מי שמפריע לי, אני מפנה אותו מפה. נכון? כנן גילוי הריות, זה שבר אותו עניין. כל העולם עסוק לשרת אותי ואצרחי. זה ביטוי השיא. אבל איך הגמרא אומרת? הנביא אומר, על מה עבדה הארץ? הנביא ירמיה שואל, על? עוזבה מתורתי. ברגע שעזבו את התורה, בתור מה? בתור מרכז החיים הלאומיים, מהר מאוד הגיעו לגילוי הריות שפיכות דמים ועבודה זרה. זה גם קשור לפרטיות, אבל לא נסביר כרגע למה, כי זה ייקח קצת זמן להסביר את זה. אבל לא משנה, בואו נתפוס את הרעיון. עכשיו שימו לב, מה קרה? נגיע, אחרי שהתדרדרנו באמת לאותה פרטיות, אז מה קרה? הגיע נבוכדנצר מלך בבל, ומה עשה לנו? הגלה אותנו לבבל, נכון? נכון? תראו, מאוד מעניין. ברגע שהעיר נחרבת, אנחנו מגיעים לבבל. מה עוד קורה לעם ישראל בבבל? הוא מאבד את מה? את לשון הקודש, נכון? כשעם ישראל עובר לבבל, הוא מתחיל לדבר ארמית. דניאל, ספר בתנך, כתוב בארמית. למה? מה הקשר? למה אתם הבטחתם לדבר עברית? דברו את זה. לא, זה משהו עקרוני. כשעם ישראל התפורר, והפרטיות נהיית העיקר בחיים, כבר לא מצליחים לדבר אותה לשון הקודש. בהכרח מאמצים שפה אחרת. אחר זה בבית ראשון, או זה היה בקטנה. טוב, 70 שנה חזרנו חזר לארץ ישראל, לא הצלחנו. בית שני נחרב בגלל מה? שנאת חינם. שנאת חינם זה עוד יותר דרגה למטה. זה שיא ההתפוררות של חברה. שנאת חינם זה אומר שבני אדם איבדו את היכולת לתקשר ולהתחבר לסביבה שלהם. אין יותר חיבורים, אין שלום, אחווה ורעות, אין כלום. פרטיות, 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 פרטיות. כל אחד הולך ורואה רק את עצמו, לא מסוגל לראות שום אדם אחר. רבות את וולנסקי מסביר. ששנאת חינם זה לא, אני שונא את כולם וזה וזה. שנאת חינם זה סוג של איזו אדישות שכל כך חזקה בחיים, שבני אדם כבר לא רואים אחד השני. אין לו שום דבר, דרך אגב, שנת חינם זה יכול להיות מאוד רגוע. אין לו שום איזה אמוציות, הוא לא צועק, הוא לא כועס, הכל רגוע. אבל בפנים, הוא לא מצליח לחוש שום דבר מעבר לפרטים ולצרכים שלו ולתחושות שלו ולעולם שלו.
אז זה טוב שקורה היום.
רגע, שנייה, אנחנו לא מדברים עליו. שנייה, אנחנו מדברים, אנחנו פה. שנאת, שנייה, שנאת חינם, אתם מבינות, זה מצב נפשי של שיא הפרטיות. זה יותר חמור אפילו מג' עבירות בהקשר הזה. ואז מה קורה בסוף בית שני? מגיע רומא, לאן לוקחת אותנו? עוד פעם לבבל. לבבל, כל התלמוד הבבלי, נכון? היה בבבל. אבל אחרי 400 שנה בבבל, מה קרה לנו הפעם? לא חזרנו חזרה. משם התפזרנו בכל הרוחות, נכון? תיפשו אותו. התפזרנו לכל קצוות הארץ. אז עכשיו בואו נחזור רגע לפסוקים בהתחלה שקראנו. בואו נקרא ביחד פסוק ונשאל את עצמנו, האם הפסוק הזה מתאר את דור הפלגה, או שאולי בעצם הוא מתאר את ההיסטוריה של עם ישראל? כי כתוב, על כן קרא שמה בבל, כי שם השם בלל את שפת כל הארץ, ומשם הפיצה השם את כל הארץ. זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל פעמיים. פעמיים הגענו לבבל, ואתם מבינות שבבל זה לא מקום גיאוגרפי, זה גם, אבל זה לא העניין, בבל זה מהות. זו אותה צורת חיים שבה הכל מתבלבל, כי מאבדים את הנקודה העצמית של כל דבר. אז כבר לא יודעים איך הדברים מתחברים. מאבדים את התקשורת ואת הקשר ואת כל מה שיכול לחבר בין אנשים, כי אתה לא יודע איך להסתכל על כל דבר. לכן צריך אחרי זה תלמידי חכמים שיבואו וירבו שלום בעולם, כי הם יודעים לעמוד על המהות של כל דבר ועניין. בבל זה מדרגת חיים, זה תרבות שבה הכל מתבלבל. אז המהלך הזה שכתוב פה, זוכרים, דיברנו שספר בראשית זה ספר העתיד, זה לא ספר העבר. הוא לא רק מתאר אירועים שקרו פעם, הוא מתאר אירועים שיקרו בעתיד. פעמיים עם ישראל עבר על פסוק ת' הזה. עבר בו, כן? בבל ושם מפיצה מלכת כל הארץ. לכן אומר הכלי הקר, אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל רק אומר, כי זה הסיבה, זהו, השנאת חינם, או הפרטיות, היא מפוררת אותנו בתור עם, והיא מחריבה את בית המקדש, או מונעת את הבית השלישי מלהיבנות. אבל ההבדל הגדול בין עם ישראל לבין דור הפלגה, שדור הפלגה לא קיבלו עוד שם, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא לא יוותר לו. כי זה האידיאל, זה אחד מהאידיאלים שעם ישראל צריך לבנות, המודל שצריך לבנות, לא יהיה מישהו אחר שיעשה את זה. דרך אגב, גם בבית ראשון, כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, הוא חזר שוב לדבר עברית. תראו, ברגע שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, פתאום חוזר לדבר לשון הקודש. כי זה שייך לפה, זה שייך פה לארץ ישראל, החזרה לשון הקודש. ועוד פעם בבית שני איבדנו את לשון הקודש לטובת כל השפות האחרות, ושחזרנו שוב בדור שלנו ובדור הגאולה, אז בעצם אנחנו מבינים למה חזרנו, אוקיי? חזרנו חזרה כדי לבנות מדינה עם שיש בתוך העיר ויש בתוך המגדל, יש לתרבות ומערכת ערכים. אבל מה הנושא? אני מדבר על האידיאל עכשיו. האידיאל הוא לבנות קולקטיב לאומי עם אנשים שונים וכוחות שונים, אבל הכל סביב התורה. הכל סביב הופעת שם השם בעולם. לכן גם חוזרים לדבר לשון הקודש, כי זה השפה שמפגישה אותנו עם הצד הפנימי של כל דבר, וגם עם האנשים שסביבנו. עכשיו, עומד ישעיהו הנביא ואומר לנו, בסוף לאן זה יגיע? בתהליך שבו כל העמים ייכנסו תחתינו. זה כתוב במקום מספר 9. אומר ישעיהו, הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה בירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מהגבעות ונערו אליו כל הגויים. בית המקדש יהיה המרכז התרבותי האוניברסלי. מתי בית המקדש יכול להיות מרכז לאומי, אוניברסלי? רק אחרי שאנחנו נעמיד אותו בתור מרכז תרבותי לאומי. יש פה שני שלבים. עד שלא יש עליו ראשון, לא יש עליו שני. עד שאנחנו לא נבנה פה מדינה שהלב שלה זה השראת שכינה, שמה שמחבר אותנו כאנשים שונים זה לא מקלט בטוח, זה לא זוגות לדירה לזוגות צעירים, זה לא ביטוח לאומי, וזה גם לא, לא יודע מה, שלא יארגו אותנו בחול, שכל הדברים האלה טובים, דרך אגב, אין לי שום בעיה איתם, אבל זה לא אידיאל. לא בשביל זה צריך מדינה יהודית. מדינת ישראל עניינה זה ליצור מודל פורץ דרך שבו לא זכויות הפרט והצרכים הפרטיים של האדם הם מה שמקשר אותי לקולקטיב הלאומי שלי, הופך אותי לאזרח במדינה הזאת ואני אוהב אותה, אלא האידיאל הרוחני הוא הנושא שלנו. ומזה נגזרת מערכת המשפט ומערכת הכלכלה והתרבות וכל ההתנהלות של המדינה. יש רק דבר אחד, קידוש השם, הופעת שם השם. כשהמודל הזה יהיה קיים, זה יתחיל להקרין הלאה, וככה לאט לאט עמים נוספים ייכנסו תחתיו. אומר הרב קוק בספר אורות, אין המדינה עושר היותר עליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כל המדינות זה חברת אחריות, זה ביטוח שכולם נותנים משהו, כל אחד ישלם מס ואנחנו דואגים אחד לשני. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה, שימו לב, לא חפצה של האנשים הפרטיים. חפצה זה חפצה של המדינה. כל המנגנונים הלאומיים, כל המנגנונים, הממשלה, הכנסת, כל השרים, כל משרדי הממשלה, מערכות הביטחון, הרפואה, כל הכלכלה, כל זה מה נועד? לקרוא, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. זהו באמת העושר יותר להיות. כשהרב קוק ראה את מדינת ישראל לנגד עיניו, הוא נפטר כמה שנים קודם, אבל שעודי כבר הציונות, וכבר די היה ברור שזה הולך לשם, זה מה שהוא ראה לנגד העיניים. זה המודל שהוא גם חינך אליו. בשביל זה אנחנו צריכים מדינה. לא למקלט בטוח, לדאוג לביטוח לאומי, ולא להופיע במדד העושר בכל מיני משוואות כאלה ואחרות. זה בשביל זה יש מדינות אחרות בעולם. זה הייעוד של עם ישראל. ואיפה זה מתחיל הייעוד הזה? מתחיל ביציאת מצרים. שמה מתחיל האידיאל הזה. ולאן הוא מגיע האידיאל הזה? דור הפלגה. כלומר, דור הפלגה מפגיש אותנו עם אידיאל מאוד גדול של החיים הישראלים. שאם אנחנו נצליח לבנות מודל כזה בקטנה, זה יביא, לומד ישעיהו הנביא ומבטיח לנו, זה יביא לשלב השני, שבו באמת כל הארץ ידברו שפה אחת דברים אחדים. יהיה באמת מחנה משותף. בואו נחזור רגע לישעיהו. אתם זוכרות מה אמרנו? דור הפלגה, ממה הם פחדו? מה הם רצו למנוע? שאם יהיה אחדות, מה לא יהיה? מלחמות, נכון? אז אם בית מקדש יהיה נכון הר בית השם, ואם באמת נבנה מודל שהנשמה והאידיאל אלוקי הוא מרכז של מה שמייחד בבני האדם, אז לא יהיה מלחמות יותר. לכן שתי פסוקים אחר כך, כתוב לנו, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות, לא יישגו אל גוחרת ולא ילמדו את מלחמה. פה נמצא השלום האוניברסלי, לא בהסכמי שלום ולא בהפסקת נשק, כל זה דברים חיצוניים. אולי טובים לשעתם, אבל זה לא באמת יוצר שלום. שלום אמיתי זה השלמה. שלום זה כשיש מחנה משותף בין שניים, ואני ואתה לצורך העניין שותפים לאותו אידיאל, אז בטח שאני מרגיש קשור וקרוב אליך. אם כל העמים היו בתפיסה שכל עם הוא חתיכה בפאזל, ובעצם כולם צריכים את כולם לטובת אידיאל כללי וגדול, אז באמת נגמר המקום למלחמות. אין יותר מקום למלחמות. שימו לב, הנביא לא מדבר פה על הפסקת נשק, הפסקת אש. הוא מדבר פה על זה שתעשיות הצבאיות מתפרקות. אין יותר תעשייה צבאית, אין יותר צבא. שום מדינה לא מחזיקה צבא יותר בעולם. כי לא צריך. כי יסוד המלחמה, שנובע מהפרטיות, מהגאווה, מהנוחיות, מזה שכל עם רואה את עצמו וכל העמים אחרים מבחינתו הם נותני שירות שרק אמורים לשרת אותו, היסוד הזה נעלם. יש עיר, יש עיר ומגדל וראשו בשמיים, והכל סביב שם השם. אם זה נכון מה שאמרתי, כל המהלך הזה יוצא שלעתיד לבוא כולם ידברו, יחזרו חזרה לדבר בשפה אחת, נכון? אז עכשיו השאלה היא, באמת יש נבואה על זה? יש נבואה שכל העמים יהיו סביבה מישראל בבית המקדש? האם יש נבואה שכולם ידברו באותה שפה? אם לא נמצא נבואה כזאת, זה סימן שאלה על כל המהלך שאמרתי. אם נמצא, אז זה יחזק אותו. בואו נכנס לפרויקט השוט רגע, ונחפש. נכניס אחדות, שפה אחת, לא יודע מה, הוא מסורק עכשיו את כל התנ"ך, בראשית, מה נאמר, בראשית השופטים, ירמיהו, ישעיהו, ירמיהו, זה לחץ, לא מוצאים. ומצאנו, ברוך השם, אז זה. שימו לב כתוב בספר צפניה, זה בסוף שם, זה לוקח הזמן להגיע. לכן חכור לנאום השם ליום קומי לעין משפטי לאסוף גויים לקמצים המנחות לשפוך להם זעמי כוחרון הפי כי ויש קינתי תאחד אחר כל הארץ כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכניך. כלומר הנביא מבטיח לנו שאנחנו נחזור לוי הארץ, איך אתה יודע מה? ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו נחזור לזה. רגע, מה זה שפה ברורה? שפה ברורה זה לא חייב להיות אותו language, זה יכול להיות עולם ערכים משותף, רק בשפות שונות. באמת אומר הרד"ק, מה הכוונה הפוך אל העמים שפה ברורה? פירוש העמים שישארו אחר מלחמת גוג, שפתם הראשונה הפוך אותה עליהם בשפה ברורה, שלא יוציאו בשפתן אלוהים אחרים, אלא כולם מכירו בשם השם. כלומר, יהיה עולם ערכים או אמונות משותף לכולם. אבל ממשיך הרד"ק ומביא אבן עזרא. והחכם רבי אברהם אבן עזרא ז"ל פירש, התהפכו לעבוד השם לבדו בשפה ברורה, היא לשון הקודש, שבא לבדה נקרא השם הנכבד. ומה זה לעובדו שכם אחד? כלומר חלק אחד, רצה לומר בלב אחד ובדעה אחת. מדהים. כלומר אבן עזרא אומר גם כפשוטו, המשבר, אנחנו דור הפלגה פגשנו משבר מאוד גדול שיקח אלפי שנים לתקן אותו, אבל זה יצליח, ובסופו דבר האנושות תהיה דבר אחד. מה נפקמי? אני אגיד משהו משפט, כי כבר אנחנו בזמן פציעות. אני רק רוצה להגיד לכם משהו, כשלא שאתם שואלת, אני לוקח זמן, ואז אני כאילו מעריך את זה אחרי השיעור. כאילו שמתי דור. אני לא שואלת, אחרי שבולכם, לא אחרי שבולכם. צוחק, צוחק. כבר לא רוצה צוחק, כבר. הכוונה הייתי מעריך בכל מקרה, גם בלי שאלות. שתי נפקמינות, אני אגיד ממש בקצרה, במהלך הזה. דבר ראשון מאוד חשוב. התורה בדרך כלל מתעסקת כל הזמן רק עם עם ישראל. והרבה פעמים נדמה שהגויים לא מעניינים אותנו בכלל. לא אכפת לנו מה קורה באומות העולם. ההתעסקות היחידה זה עומדים עלינו לחלותינו. נכון? אנחנו כבר מתעסקים עם גויים, בדרך כלל הם הרשעים, והם הזה וכל הדברים האלה. זה נכון. אבל צריך לדעת שבגדול זה לא מבט שלנו. אוקיי? באמת התורה והקדוש ברוך הוא, אוקיי? רוצה בטובת כל האנושות כולה. רואים את זה במעשי עדיין טובים בים, שהמלאכי השרת רצו להגיד שירה אחרי שהמצרים טבעו בים, קדוש ברוך הוא לא נתן להם להגיד שירה. אמר להם, רגע, מעשי עדיין טובים בים, ואל תגידו שירה. עם ישראל יצא, ברוך השם, אבל המצרים לא יצאו ממצרים, אז עדיין חסר. ביום כיפור, יום התשובה והכפרה, יום שבו מתנוצץ העתיד לבוא, בהפטרה אנחנו קוראים את ספר יונה. ומה סוף יונה, כתוב שם? שמה השם אומר ליונה? אתה חסת על הקיקיות שבן רגע בן רגע עבד, אני לא יחוס על עיר שיש בה 12 ריבו אנשים. מי גרו בנבה? איזה יהודים גרו שם? גרו שם גויים. מה הגויים גרו בנבה? אז הקדוש ברוך הוא מאוד אכפת גם מהעמים האחרים. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב את הסינים למשל? עשה מיליארד כאלה, נכון? כנראה שהוא רצה אותם. אז זה נפקא מינה הראשונה, אבל הנפקא מינה השנייה היא יותר חשובה אפילו. לא, זה סתם אני אומר, קודם כל הניקור. אוקיי, אנחנו לא... הנפקא מינה השנייה היא שאנחנו נדבר עליה בעוד כמה הקשרים, מה החזון שלנו ביחס למדינת ישראל? מה התפקיד שלה? מה הייעוד ההיסטורי? זה קל לדבר על בית מקדש של שלמה ודוד, והם בנו ממלכה לשם השם. זה גם קל לדבר על בית שני והחשמונאים עוד מעט חנוכה בימי בית שני והכל, ומה איתנו? אנחנו גם חלק מהסיפור הזה? אנחנו יודעים, כמו ששלמה ידע להגיד, שבית המקדש זה הלב של הממלכה, וזהו, גם הוא לא התבייש להגיד את זה. זה הסיפור עם מלכת שבא שרבן שמכירה, שזה בעצם מה שהוא הראה לה, שבממלכה שלו הוא אמנם המלך, אבל הלב של הממלכה זה בית המקדש, זה השרת השכינה. האם אנחנו נהיה כמו החשמונאים שבנו מלחמה שלמה שכל העניין שלה זה בעצם מה? הופעת השכינה בבית המקדש? אורו של עולם? על זה נלחמים, על זה מוסרים את הנפש, על הטהרה והקדושה בעם ישראל, על זה מסרו את הנפש. אנחנו מוכנים להיות חלק בזה? אנחנו גם מבינים שבעצם זה הנושא של מדינת ישראל, יסוד כיסא שם השם בעולם. וכל ההסברים האחרים, מקלט בטוח, והשואה, ורגש לאומי, ופטריוטיות, ולא יודע מה, ותנאי מחיה טובים, כל ההסברים האלה הם לא רלוונטיים. הם נכונים ברמה הטכנית, זה גם טוב שזה יהיה. זה לא האידיאל שלנו. יש פה אידיאל עמוק מאוד, והשלום עם הערבים לא יהיה כשאנחנו נבגוד בה, או נעזוב את הייעוד האלוקי שלנו, ונתחיל להתפורר, ונתחיל לדבר אנגלית, ונתחיל ללא יודע מה, לאבד את ה... לשנות את שמנו ולבושנו, וניצור איזה טשטוש בין העמים פה, ואיזה מדינת כל אזרחיה, ואז לא יהיה פה מלחמות, כי כל אחד יהיה עסוק בעצמו. בסדר? יש גישה כזאת בעולם המערבי היום, שאוקיי, זה קשור לפלורליסטיות, שככל שאדם יהיה עסוק בעצמו, לא יהיה מלחמות בעולם, כל אחד יהיה עסוק בעצמו, באייפון שלו, מי רוצה להילחם, מי יכול להילחם. לא בשביל זה אנחנו צריכים מדינה. אנחנו צריכים מדינה, אוקיי, שהתורה והקדושה והשראת השכינה היא הנושא הלאומי. וכל המפלגות וכל הכוחות השונים עסוקים בזה. איך מביאים להשראת שכינה, איך מביאים את עם ישראל, את המדינה הזאת, למצב של יותר קדוש ויותר טהור ויותר מביע ערכים ואידיאלים אלוקיים, וזה גם שליחות היסטורית אוניברסלית. כי זה שיש מלחמות עדיין בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, זה כי אנחנו עוד לא מקימים מדינה פה על פי תורה. זה שעדיין יש נשק גרעיני בעולם, זה כי אנחנו עדיין לא הקמנו את המודל שישחרר את זה. אז מי שבאמת רוצה שלום עולמי, מי שבאמת אוהב בני אדם, מי שבאמת רוצה שיהיה טוב לכל בני אדם בעולם, צריך בפועל את כל האנרגיות שלו להשקיע פה. כי פה זה עובד, זה השלב הראשון. פה בונים את המודל הזה, שכשהוא יהיה קיים ונצליח, הוא ילך להתפשט לכל העולם. ובדרכים אחרות, זה לא ילך. לא ילך בדרך אחרת. זה הדרך היחידה. כלומר, הנושא הזה גם נותן לנו קצת כיוון כללי, למה הייעוד של המדינה שלנו היום, כי חזרנו לפה, חזרנו להקים, עיר כבר יש לנו דרך אגב. ירושלים כבר בידינו, חזרנו גם ללשון הקודש, אנחנו בדרך. אנחנו גם נשיג את זה, אין שאלה. אבל השאלה כמה אנחנו באמת שותפים לזה ורוצים בזה. עד כאן. טוב, חזק וברוך, שנברך אתכם, בעזרת השם נזכה.